מאחר שלא בנוח לפתוח לדיון אחריי, מסיבות טכניות לחלוטין, אני רק אומר שלפחות הרווח בזה שאני יכול אולי להקדים ולומר שברוך השם אנחנו במכללת הרצוג משתפים פעולה עם קהילות גם בגבעת שמואל ועכשיו כאן בית שמש, ויש דיבורים על קהילות נוספות, ושעולם לימוד התנ"ך המתחדש, חלק גדול ורב ממנו זה בזכות הרב יואל בן נון, ואת הפתיחה הזאת שהוא לא יכול היה לפתוח ואני יכול לפתוח ולומר שכשהרב יואל התחיל עם שיעורי התנ"ך לפני קרוב ל-40 שנה בישיבת הר ציון, אני לא יודע אם הוא חלם למה שמיכאל יותר פה לימוד התנ"ך שמופק.
חלמת.
אז אין לי אלא לומר אשריך שזכית, באמת יישר כוח גדול. הנושא שאני רוצה לעסוק בו הוא חלומותיו של יוסף ויכולתו של יוסף לפתור את החלומות. אנחנו נתקלים אצל יוסף בשלושה צמדים של חלומות, וכל החלומות של יוסף באמת באים בצמדים. צמד החלומות הראשון בתחילת פרשת וישב, חלומות עם חלום האלומות ואחר כך חלום השמש והירח והכוכבים. צמד החלומות השני במשך אותה פרשה בחלומות של שר המשקים ושל שר האופים. וצמד החלומות השלישי וצמד החלומות של פרעה. וניתן לראות התפתחות בין שלושת הצמדים הללו של החלומות. צמד החלומות הראשון, יוסף חולם אותם בזמנים שונים. לילה אחד הוא חולם את חלום האלומות, מספר אותו לאחיו, ואז בלילה אחר הוא חולם את החלום השני של השמש, הירח והכוכבים. צמד החלומות השני של שר המשקים ושר האופים כבר מתרחש באותו לילה, אבל בשני אנשים שונים. וצמד החלומות השלישי, אותו כבר חולם פרעה, וזה כבר אדם אחד בלילה אחד. כך שניתן לראות התפתחות כבר בעניין הזה. התפתחות נוספת בין צמדי החלומות זה במעמדו של יוסף. יוסף בחלום הראשון בכלל לא פותר את החלומות, הוא רק מספר אותם, ולכולם מובן מה הפתרון. אולי מובן, נראה בהמשך שאולי זה לא מובן, אבל באופן פשוט יוסף לא נדרש בכלל לפתור את החלום, אלא רק מספר אותו. צמד החלומות השני, יוסף באמת כבר נדרש לפתור אותו, אבל זה כבר אחרי שהוא משכנע את שר המשקים ואת שר האופים לספר לו את החלום. הוא אומר, בואו תספרו לי למה אתם זועפים, אז הם אומרים לו מה שהיה, ואז הוא אומר, אולי אני אפתור לכם. בצמד החלומות השלישי, יוסף כבר מובא כפותר חלומות מוסמך ובקי, לפתור את החלומות של פרעה. כלומר, גם המעמד של יוסף כפותר חלומות משתדרג מצמד לצמד. ואולי הדבר הזה קשור גם בדבר השלישי שמהווה התפתחות בחלומות, וזה עניין הפרשנות שלהם. כמו שאמרנו, צמד החלומות הראשון יוסף לא פותר, והוא מובן מאליו, אף אחד לא חושב שצריך יותר מדי להסביר מה המשמעות של החלומות הראשונים של יוסף חולם ביחס לאחים. צמד החלומות השני, אז כאן באמת כתוב חלום חלמנו ופותר אין אותו, אבל ופותר אין אותו לא בגלל שאין מי שיכול לפתור, אבל שאין מי שיפתור. הם יושבים שם בכלא ואומרים פותר אין אותו. צמד החלומות השלישי הוא הקשה מכולם, שהרי מביאים את כל חרטומי מצרים ואת כל הקוסמים, ואף אחד ואין פותר אותם לפרעו, לא בגלל שאין מי שיפתור, אלא גם מי שאמור לפתור לא פותר עד שמגיע יוסף. אז אלו הם שלושה סממנים חיצוניים שמצביעים על איזושהי רציפות בצמידי החלומות, והם באמת מביאים להנחה שהחלומות הללו בסופו של דבר משרתים מערכת אחת שאותה באמת ננסה להבין, ובעיקר ננסות לעמוד על השאלה כיצד מצליח יוסף לפתור את החלומות שאף אחד אחר לא מצליח. נתחיל קודם באמת עם צמד החלומות הראשון בפרק למד זין בפרשת וישב. שני חלומות חולם יוסף. החלום האחד מספר יוסף לאחיו בפסוק ו' ויאמר עליהם, שמעו נא החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה, והנה כמה אלומתי וגם ניצבה, והנה תסודן אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. וכאמור, יוסף אינו תורח בכלל לפרש מה המשמעות של החלום, ומיד אומרים לו אחיו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו, ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. ואז חולם יוסף עוד חלום. והוא מספר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. מה משתנה בין החלומות בין החלום הראשון לחלום השני? בשביל מה צריך יוסף לחלום שני חלומות? לא מספיק חלום אחד? לכאורה, אני מדגיש לכאורה, ההבדל המרכזי בין החלום הראשון לחלום השני, זה שבעוד שהחלום הראשון, האלומות, מייצגים את האחים, אז כאן, כפי שכנראה מבינים במבט ראשון יעקב ואולי כולם, זה שמלבד 11 הכוכבים שלכאורה מייצגים את האחים, יש כאן גם את השמש והירח שצריך לנסות להבין מה המשמעות שלהם. אבל זה התוספת. התוספת של החלום השני על פני החלום הראשון, לכאורה, זה השמש והירח. מה מייצגים השמש והירח? אז מיעקב די מובן איך הוא מבין את העניין. אשר אומר לו, ויספר לאביו ולך ויגר בו אביו, ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה. כלומר, יעקב פותר את החלום שהשמש והירח זה אביו, אביך ואימך, אני ואימך. טוב, אז כאן יש מקום באמת להבין, נחלקו הפרשנים, מה מתכוון יעקב לומר בזה. האם יעקב, כפי שרשי אומר, מתכוון להגיד, הרי זה לא יכול לקרות, הרי רחל כבר מתה, ולכן החלום שלך לא שווה שום דבר, כי מה אתה, איך זה יכול לקרות? וכך מפרש רשי, הלא אמך כבר מתה, ויש וורט מפורסם בעניין הזה, שאם ניקח את המילים אשר חלמת הבוא נבוא, מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא, וניקח את את הרי של אשר, ונתחיל לקרוא ממנה, יצא לנו ריש חת למד מם תף היי, רחל מתה. אז כבורת מסייע לכבושו של רשי. אבל מפרשים אחרים הבינו שהשאלה היא לא, זה לא יכול להיות, אלא שזה מה, באמת לא מכובד, אתה באמת חושב שראוי שאני ואימך נבוא ונשתחווה, אז מי זאת אימך? אז כאן מפרשים מעלים אפשרויות, אם זה בלהה, או אם זה בכלל ביטוי כללי למשפחת יעקב. הרמב"ן למשל אומר שזה רומז לכל נשותיו של יעקב שהם השתחוו לפניו. אבל השאלה היא, אחרי שיעקב תמע את התמיהה הגדולה הזאת ואומר לו, הבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה, נאמר, ויקנו בו אחיו ואביו שמר את הדבר. למה אביו שמר את הדבר? הרי הרגע הוא אמר, זה לא יעלה על הדעת, הבוא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה. אני חושב שכבר כאן נעוץ רמז לכך שיכול להיות שזה לא הפתרון הנכון. יכול להיות שהשמש והירח מייצגים משהו אחר לגמרי, ושלכן צריך לשמור את הדבר, אולי באמת המשמעות של השמש והירח, ואולי גם של 11 כוכבים, צריכה להיות מובנת באופן אחר. וזה נראה מיד, אבל קודם כל ננסה לעמוד על צמד החלומות השני, שכאן כבר יוסף מתגלה כפותר חלום. צמד החלומות השני מופיעים שר המשקים ושר האופים. הם באים, יוסף רואה אותם, פניהם רעים, והם אומרים לו בפסוק ח', פרק מ', פסוק ח', חלום חלמנו ופותר אין אותו, ויאמר עליהם יוסף אל אלוקים פתרונים ספרו נגיד. עכשיו, אחד הדברים המוזרים כאן, ומה באמת החידוש הגדול של יוסף כשהוא פותר את החלומות של שר המשקים ושר האופים? שר המשקים מספר את חלומו ליוסף. הוא אומר, בחלומי הנה גפן לפניי, ובגפן שלושה שריגים, והיא כפורחת עלתה ניצה, הבשילו השקלותיה הענבים, וכוס פרעו בידי, ויקח את הענבים, ויסחט אותם אל כוס פרעו, ויתן את הכוס על כף פרעה. לא מבין מה הפשר החלום הזה שאני חולם, שאני לוקח את הענבים, סוחט אותם לכוס פרעה ונותן את הכוס על כף פרעה. מה אומר לו יוסף? רעיון מבריק, פתרון שאי אפשר לחשוב עליו. מה הכוונה שחלמת שאתה סוחט את הענבים לכוס פרעה ונותן אותם לפרעה? ועוד שלוש ימים יישא פרעה את ראשך ונתת כוס פרעה בידו כמשפט הראשון אשר היית משקהו. באמת זה מה שכתוב שקרה אחרי שלושה ימים, וישב את שר המשקים על משקהו ויתן הכוס על כף פרעה. שר המשקים חולם שהוא נותן את הכוס על כף פרעה. מה הפתרון החלום? שהוא ייתן את הכוס על כף פרעה. ובאמת קרה שנתן את הכוס על כף פרעה. והאם שר המשקים לא יכול היה לחשוב לבד על זה שאם הוא חולם שהוא ייתן את הכוס על כף פרעה אז הוא ייתן את הכוס על כף פרעה? זה חלום חלמנו ופותר אין אותו, לא העלו על דעתם. אני חושב שהתשובה היא שלא זה היה הדבר הלא מובן. היה ברור לכולם שאם הוא חולם שהוא ייתן את הכוס על כף פרעה, אז הוא ייתן את הכוס על כף פרעה. הדבר שיצריד אותו יותר היה בחלומי והנה גפן לפניי. עד כאן גם כן שר המשקים לא צפוי שיחלום על עץ חרובים. אבל בהמשך, ובגפן שלושה שריגים, והיא כפורחת עלתה ניצה, הבשילו אשכנותיה הענבים. מה פשר הדבר הזה שאני רואה בגפן שלושה שריגים? זה הדבר הלא מובן, זה הדבר הלא ברור, וזה מה שמתבקש יוסף לפתור, וזה באמת מה שיוסף אומר מיד. ויאמר לו יוסף, ופתרונו, שלושת השריגים, שלושת ימים הם. בעוד שלושת ימים, יישא פרעה את ראשך, וכל ההמשך כבר ברור, כי זה מה שחלמת, וזה מה שבדיוק שיקרה. אבל החידוש הגדול זה ששלושת השריגים, שלושת ימים הם. מניין ידע יוסף ששלושת השריגים, שלושת ימים הם? זה הדבר המרכזי שבאמת הוא באמת חידוש. שאף אחד אחר, לא, לפחות לא שר המשקים ולא שר האופים, לא יכול להבין מה זה. התשובה היא פשוטה. מה קורה אחרי שלושה ימים? אולי זה לא פשוט, אף אחד אחר לא עלה על זה. אבל ויהי, ביום השלישי, יום הולדת את פרעה. ירס משתה לכל עבדיו. כלומר, שלושה ימים שכולם כבר מתכוננים לאותו משתה גדול, יום ההולדת של פרעה. והוא עושה משתה לכל עבדיו. וכל החוכמה של יוסף זה לעשות אחד ועוד אחד. ולומר, במקרה הזה זה שלושה ועוד שלושה. ועוד שלושה ימים הולך להיות אירוע מרכזי וחשוב, יום הולדת של פרעה. ושר המשקים חולם שהוא נסוחד את הכוס על כף פרעה, והוא חולם על שלושה שריגים. אז מה המשמעות של זה? אז כנראה, ששלושה שריגים הם שלושת ימים. כל הנתונים קיימים לפנינו, ויוסף בחוכמתו עולה על הנקודה הזאת. אותו דבר בדיוק קורה גם עם שר האופים. כי גם שר האופים מספר אותו דבר בדיוק, בפסוק ט"ז, אף אני בחלומי, והנה שלושה סלי חורי על ראשי, ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אופה, והאוף אוכל אותה מן הסל מעל ראשי. זה שזה לא חלום... שמבשר טובות, זה מובן אם העוף אוכל אותה מן הסל מעל ראשי. ושוב חוזר יוסף ואומר, ופתרונו, שלושת הסלים, שלושת ימים הם. בעוד שלושת ימים, יישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ. ושוב, כאשר הנקודה המרכזית היא, שלושת הסלים, שלושת ימים הם. זאת הנקודה המחודשת, וזאת התובנה שרכש כעת יוסף, כאשר הוא מבין דבר חדש. מספרים בחלום משמעותם פרקי זמן. זה החידוש וזה שופך אור על כל צמדי החלומות, אלה שהיו ואלה שיהיו. עכשיו אנחנו חוזרים אחורה. שאלנו מה הייתה התוספת של החלום השני על פני החלום הראשון, חלום השמש והירח והכוכבים על פני חלום הענבים. ואמרנו, עכשיו אנחנו יכולים לשים לב שדבר אחד חשוב נוסף בחלום השני שלא היה בחלום הראשון. בחלום הראשון כתוב, והנה תשתחווה לה לאלומותיכם ותשתחווה לה לאלומותי. לא מוזכר בחלום הראשון שום מספר. בחלום השני מוזכרו השמש והירח ואחד עשר כוכבים. מה פשרם של 11 כוכבים? אם עד עכשיו פירשנו ש-11 זה 11 האחים של יוסף. אבל עכשיו גילינו דבר חדש. מספרים בחלום הם פרקי זמן. ו-11 כוכבים לא מייצגים רק 11 האחים, אלא גם 11 פרקי זמן. אנחנו נבדוק. כמה שנים עברו מהחלום, צמד החלומות הראשון לצמד החלומות השני? נעשה חשבון. יוסף בן, מתחילת פרשת וישב, יוסף בן 17 שנה. עכשיו, כשמגיע יוסף לפרעו, אז הוא בן 30 שנה. כמה זמן עבר מאז החלום, צמד החלומות השני של שר המשקים ושר האופים, ועד שהוא היה בן 30 והגיע לפני פרעו? והיא מכת? שנתיים ימים. כלומר, מתי היה צמד החלומות השני? כשיוסף בן 28, 11 שנה אחרי שיוסף היה בן 17 שנים וחלם את צמד החלומות הראשון. ואז בעצם מתברר דבר חדש לחלוטין. מתברר שהחלום השני אמר לו ש-11 שנים השמש והירח השתחוו לו. ואז זה גם שופך אור על בעצם מי זה השמש והירח. השמש והירח לא בהכרח מייצגים את אבי ואת אמו, כמו ש-11 הכוכבים לא בהכרח מייצגים את האחים. השמש והירח מייצגים מה? הם מייצגים בעצם, אם אנחנו מחפשים עוד פסוקים בתנ"ך, שמדברים על שמש וירח וכוכבים, אז אנחנו מכירים את הפסוקים בספר דברים, שנקרא בפרק ד' בפסוק י"ט, והפסוק היחיד בתורה שמצאתי שמופיעים בו שוב שמש, ירח וכוכבים בפסוק אחד. ושם נאמר כך: ופן תישא עיניך השמיימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית להם ועבדתם, אשר חלק אדוני אלוהיך אותם לכל העמים תחת כל השמיים. אז השמש והירח זה דברים שמייצגים למה שהשם חלק לכל העמים, ומייצגים את כל העמים שתחת השמיים. ובעצם זה אומר, זה הרבה הרבה יותר מאשר אבי ואמו או אבי ואחיו שהשתחוו לו. כל העולם כולו עומד להשתחוות לפניך, עומד להשתחוות לפני יוסף. ויש להזכיר גם שבאופן מיוחד השמש מזוהה עם עבודת השמש, עם פולחן השמש, עם מצרים. ואנחנו יודעים גם על סמך כתובות שנמצאו שפרעו עצמו כונה השמש במכתבי תל אמרנה, למי שמכיר. וזאת אומרת, מצרים כולה והאנושות כולה עומדת משתחוות לפניך באחד עשר כוכבים. כמובן שזה מעורר שאלה, אם כך, זה היה צריך להיות עכשיו. למה כל הסיפור נדחה בשנתיים? זאת שאלה שנענה עליה בהמשך, שאלה שהיא שואלים אותה גם פרשנים נוספים. מה קרה שפתאום בתוכנית משהו השתנה ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו? וכל המפרשים נדרשו לשאלה הזאת, למה לא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו? אבל דבר אחד לומר, נצטרך לענות על השאלה הזאת ונענה עליה בעזרת השם בהמשך, אבל דבר אחד לומר, זה לא מקרי שמה שנשאר, התקופה, הרעיון המקורי השתנה מ-11 שנים, לא במקרה זה היה שנתיים, אלא, ולא היה יכול להתאר עוד 5 שנים. כי מה בעצם קרה? השמש והירח הפכו להיות עוד שני איברים נוספים על ה-11, כלומר בסך הכל היו שם 13 איברים, והשמש והירח הפכו להיות פתאום עוד 2, ואז עוד 2 ימים, ועוד נענה על השאלה למה העסק הזה נדחה בשנתיים. עכשיו אנחנו יכולים להבין מה קורה גם בחלומות של פרעה. גם בחלומות של פרעה, על הפרות השמנות והפרות הרזות, והשיבולים השמנות והשיבולים הרזות בפרק מ"א, גם כאן קיימת אותה שאלה ששאלנו מקודם על שר המשקים ושר האופים. אופן, החרטומים של מצרים לא היו הדיוטות גמורים. אנחנו רואים גם בספר שמות שיש להם כוחות מסוימים, ואנחנו מתארים לעצמנו שאם יש שם אנשים חכמים במצרים, ומצרים חכמים במצרים היו נודעים, נודעים בחוכמתם. על שלמה כתוב שהוא היה חכם יותר מחכמי מצרים. זאת אומרת, מצרים זה אנשים חכמים. אף אחד מחכמי מצרים לא יכול היה לעלות על דעתו שהפרות השמנות מייצגות שובע, והפרות הרזות מייצגות רעב, השיבולים הדקות, השמנות מייצגות שובע והשיבולים הדקות הם רעב. בסופו של דבר גם פרות וגם שיבולים זה מייצג תנובה ואוכל ותבועה. לא כזה חידוש גדול. אבל שוב, מה שלא ידעו החרטומים זה להסביר מה פשר המספר 7. חז"ל אומרים, אני חושב מדרש מאוד יפה, חז"ל מתארים, רש"י מביא מדרש שמופיע בראשית רבה, מה הכוונה ואין פותר אותם לפרעו? פותרין היו אותו, אלא שלא היה קולן נכנס באוזניו. 7 הפרות הטובות, 7 בנות אתה מוליד, 7 הרעות, 7 בנות אתה קובר. 7 השיבולים הטובות, 7 איפרחיות אתה מחבש. 7 הרעות, 7 איפרחיות מורדות בך. אף אחד מן החרטומים לא העלה בדעתו שמספר בחלום מבטא יחידות זמן. עד שבא יוסף. נשים לב לתשובה של יוסף. מה מספר יוסף לפרעה, מה פותר יוסף לפרעה אחרי שפרעה מספר את כל החלום. פרק מ"א, פסוק כ"ה. ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא, את אשר האלוהים עושה, הגיד לפרעה. 7 הפרות הטובות, 7 שנים הנה. ו7 השיבולים הטובות, 7 שנים הנה. חלום אחד הוא. ו7 הפרות הרכות ורעות העולות אחריהם, 7 שנים הנה. ו7 השיבולים הריקות שלופות הקדים, יהיו 7 שני רעב. מה משתמע מפה? זה שזה רעב וסבא זה ברור לכולם. זה לא קושייה בכלל. זה הוא לא אומר. כי מפתיר בדרך אגב, בסוף, יהיו 7 שני רעב. לא דיבר לפני כן לא על סובה ולא על רעב. זה ברור. עיקר החידוש הוא, וזה רואים בעריכות רבה איך הוא אומר את זה, החידוש הוא ש7 הפרות זה 7 שנים. ו7 השיבולים זה 7 שנים. והכל זה 7, עוד 7 שנים ועוד 7 שנים. וזה המשמעות של המספרים הללו. זאת אומרת, גם כאן, בצמד החלומות השלישי, גם הוא בעצם נפטר בעזרתו של המפתח שאותו השיג יוסף בצמד החלומות השני, שעזר לו לפתור למפרע את צמד החלומות הראשון, שיחידות בחלום מבטאות, מספרים בחלום מבטאים יחידות זמן. ברור שכאן זה לא יחידות זמן של ימים, סובה ורעב זה לא נמדד בימים, אז זה נמדד בשנים, וזה עיקר החידוש של יוסף ברעיון הזה של 7 הפרות, 7 שנים הן. אבל דבר אחד, עכשיו יוסף יכול וצריך לפתור, שעדיין הוא לא פותר. מה פשרם של שני החלומות? יוסף למד, בעזרת צמד החלומות השני, למד למפרע, שצמד החלומות הראשון לא היה חלום כפול, לא היה אותו חלום, למרות שזה היה נראה ככה במבט ראשון, אלא שהיה הבדל גדול בין החלום הראשון לחלום השני, ובעצם הלכו לשני כיוונים שונים. ולכן, גם כאן, למרות שפרעו חולם לכאורה את אותו חלום פעמיים, צריך לנסות ולהבין מה פשר העובדה שפרעו חולם שני חלומות ולא חלום אחד. אז נכון, יוסף אומר אל פרעו, חלום פרעו אחד הוא את אשר האלוקים עושה הגיד לפרעו. במובן הזה ששני החלומות אכן מתארים באופן כללי אותה סיטואציה של 7 שני סובה שאחריהם יבואו 7 שני רעב. אבל אף על פי כן שזה חלום אחד הוא, הרי זה לא היה אותו חלום שפרעו חלם פעמיים, אלא פרעו חלם שני חלומות שונים, ויוסף כבר הבין שאם חולמים שני חלומות שונים זה לא במקרה, אלא יש משמעות ערכית חשובה לחלום השני על פני החלום הראשון. ואז זה מחזיר אותנו לשאלה, מה ההבדל בין חלום הפרות לחלום השיבולי. ניתן לראות הבדל אחד בולט, הוא בולט בדברים שאומר פרעה, ובמבט לאחור הוא גם אפשר לראות אותו בתיאור האובייקטיבי של החלום כפי שהוא מתואר בתחילת הספר. אבל מה בולט בתיאור הסובייקטיבי כאשר פרעה עצמו מתאר את החלום? נאמר כך. אומר פרעה, נקרא את מפסוק י' ז', מדבר פרעה אל יוסף. בחלומי הנני עומד על שפת היאור. והנה מהיאור עולות שבע פרות בריאות בשר ויפות תואר ותראינה באח. והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן, דלות ורקות תואר מאוד ורקות בשר, לא ראיתי חהנה בכל ארץ מצרים לרוע. ותאכלנה הפרות הרקות והרעות את שבע הפרות הראשונות הבריאות, ותבונה אל קרבנה, ולא נודע כי באו אל קרבנה, ומראיהן רע כאשר בתחילה ועיקר. כאן אומר פרעה דבר שלא היינו אולי שמים לב אליו בתיאור של החלום, שכאשר גמרו הפרות הרכות והרעות לאכול את שבע הפרות הבריאות והשמנות, לא נודע כי באו אל קרבנה מראיהן רע כאשר בתחילה. לעומת זאת, כאשר מספר פרעה את החלום השני, כבר לא אומר את זה. והראה בחלומי, והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד מלאות וטובות. והנה שבע שיבולים צנומות דקות, שדופות קדים, צומחות אחריהן. ותבלנה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הטובות, ואומר לחרטומים ואין מגיד לי וזהו. כאן לא נזכר מה שהיה אמור להיות כתוב, שלא נודע שבא אל קרבנה. עכשיו, אנחנו, אחרי שפרעה מתאר את הדברים, נשאל האם פרעה רק מתאר עכשיו מבחינה סובייקטיבית מה שהוא זוכר, או שבאמת אפשר לראות את ההבדל הזה, שהוא הבדל מאוד משמעותי, תכף נראה, בין שני החלומות, כבר בתיאור האובייקטיבי של החלומות. באמת שאנחנו מסתכלים בתחילת הפרק, אנחנו יכולים לשים לב שאכן יש הבדל קל בין התיאורים של שני החלומות. החלום הראשון, בסוג ג', והנה שבע פרות אחרות עולות אחריהן מן היאור, רכות מראה ודקות בשר, ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור. ותאכלנה הפרות רעות המראה ודקות הבשר, את שבע הפרות יפות המראה והבריאות, ויקץ פרעה. כלומר, כאן כבר גם בשלב האכילת של הפרות הרעות, נזכר שוב, הפרות רעות המראה ודקות הבשר. חוזרים שוב על מה שנאמר בפסוק ג'. בחלום השני, פסוק ו', והנה שבע השיבולים דקות ושדופות קדים צומחות אחריהם, וכאן כתוב, ותבלנה השיבולים הדקות, אבל לא כתוב ושדופות קדים. כמו שאצל הפרות, כן חזרו על כל התיאור רעות מראה ודקות בשר, ותוכן לפרות רעות המראה ודקות הבשר. פה רק השיבולים הדקות, שדופות קדים כבר לא נזכר. ומכאן מקום לחשוב שהחלים כבר לא היו שדופות קדים, אלא משהו כבר כן עזר לשיבולים הדקות שאכלו את השיבולים הבריאות והמלאות. ולכן פרעה, כאשר הוא מתאר את החלום הראשון, הוא מדגיש ביחס לחלום הפרות, ולא נודע כי באו אל קרבנה, הוא מראה אין רע כאשר בתחילה, והוא לא אומר את זה ביחס לשיבולים. ולכן באמת מתברר שפרעה חולם שני חלומות. חלום אחד שעניינו שבע שנות צובע, שאחריהם יבואו שבע שנות רעב, ובהם ישכח כל הצבא ולא יוודע. זה סיטואציה מספר אחת. וזה מה שיקרה לכל העולם כולו, זה מה שיקרה. וזה מה שיוסף אומר מיד בתחילת הפרשנות המפורטת שלו לחלום, מפסוק כ"ח ואילך. אומר יוסף, הוא הדבר אשר דיברתי אל פרעה. אשר האלוהים עושה, הראה את פרעה. הנה שבע שנים באות, צבא גדול בכל ארץ מצרים, וקמו שבע שני רעב אחריהם, ונשכח כל הצבא בארץ מצרים, וחילה הרעב את הארץ, ולא יוודע הצבא בארץ מפני הרעב. מניין יודעים שלא יוודע הסבא בארץ מפני הרעב? זה בדיוק פרשנות מה שנאמר, ולא נודע כי באו אל קרבנה. זה חלום הפרעה. הוא מפני הרעב ההוא אחריכן, כי כבד הוא מאוד. וזהו, ובזה יוסף מסיים את פתרון חלום הפרעה. עכשיו עובר יוסף לפתור את החלום השני, חלום השיבולים, שבו זה כן מועיל לשיבולים השמנות, הדקות, לאכול את השיבולים השמנות. והלישנות, שאולים הרכות לאכול את השמנות. והלישנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מאם האלוהים ומהר האלוהים לעשותו. ואתה ירא פרעה, איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים. יעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ וחימש את ארץ מצרים ושבע שני הצבא. ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה ויצברו בר תחת יד פרעה אוכל בערים ושמרו. והיה האוכל לפיקדון לארץ לשבע שני הרעב אשר תהיינה בארץ מצרים ולא תיקרת הארץ ברעב. פסוקים האלה מעוררים את הרמב"ן כבר לשאול, מה פתאום מתחיל יוסף לדבר על ירא פרעה איש חכם ונבון, שיתהו לארץ מצרים, יפקד פקידים, יקבצו את כל... מה זה קשור? אומר הרמב"ן וכי ליועץ למלך נתנו, ביקשו לך לפתור חלומות, תפתור את החלומות ותלך, מי ביקש לך להתחיל להסביר, תאספו את כל השנים וכו'. והתשובה שהרמב"ן אומר, שזה באמת הפתרון. הרמב"ן לא מבדיל בין החלום הראשון לחלום השני, הוא אומר, זה פתרון הבליעה. אבל כמו שאמרנו, הבליעה של הפרות לא העילה, וזה הפתרון של החלום השני, של חלום השיבולים. החלום הזה, באמת, הבליעה כן הועילה. ולכן הפרשנות של החלום השני היא שמה שהקדוש ברוך הוא מראה לך זה שתי אופציות. יש אופציה אחת של חלום הפרות. כל העולם כולו זה הפתרון לגביו. כל העולם כולו בבחינת הפרות שיוכלו יותר מאוד שבע שנים, ואחרי זה שבע שנים ישכח לגמרי הסבא והעסק אבות. אבל שבע, אבל לך, האלוקים, מגלה לך את החלום הזה, זה כדי שתבחר בסיטואציה השנייה, שגם היא אפשרית, היא רק בידך לבחור, שבאמת שבע שנות הרעב יבלעו ויצליחו ככה לעמוד בזה, ואם בזאת הפתרון המעשי של העניין הזה, זה לקבוץ את כל אוכל השבע השנים הטובות, ולשמור אותם לפיקדון לארץ לשבע שני הרעב, וכך יקוים במצרים חלום השיבולים שלא יקוים בכל העולם כולו. ואז בעצם כל מה שאומר יוסף הוא בגדר פתרון החלום של פרעה, החלומות של פרעה, והוא לא מוסיף מילה אחת כמעט, הוא לא מוסיף מילה אחת שלא קשורה ישירות לפתרון החלומות. אמרתי כמעט כי פסוק אחד לא באמת קשור לפתרון החלומות. כלומר, פתרון החלומות הוא בהחלט לקבוץ את כל האוכל, זה פתרון החלומות. רק פסוק אחד אין לו רמז בחלום של פרעה. ואתה ירא פרעה, איש נבון וחכם, וישיתהו על ארץ מצרים. איפה זה מוזכר? לא אצל הפרעה ולא אצל השיבולים. תשובה, זה באמת לא הפתרון של החלום הזה. אבל כאן מגיע הפתרון הכולל של שלושת צמדי החלומות של יוסף כבר מן החלום הראשון. זה לא הפתרון של הפרות שבולעות זו את זו או השיבולים שבולעים זו את זה. זה הפתרון של השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ועכשיו הגיע הזמן. הנה ההזדמנות. עכשיו אני יודע לאן הובילו אותי החלומות שלי. לרגע הזה שעכשיו נתון בידי המפתח להגיע באמת לפתור את החלומות. ועל כן, ההצעה הזאת היא ההבנה וההכרה הפנימית שהנה נפלה ההזדמנות להתגשמות גם החלום של השמש והירח ואחד עשר כוכבים, שנדחה כאמור בשנתיים, ונוספו לאחד עשר כוכבים השמש והירח, ובסך הכל עכשיו שלושת מדי החלומות הללו מגיעים לידי התגשמות של חלום אחד, והכל מגיע ועומד על מקומו בשלום.
אני
מצטער
לא
עדיין
ככה.
למה?
כי הוא עושה את זה במפורש, שישנו את החלום רק בשביל למחוא
כן, אז אני אומר, לכאורה נכון היה לומר, ואמרתי כבר מקודם, הרי הוא אומר עוד לפני זה, חלום פרעו, אחד הוא את אשר אלוקים עושה, הראה את פרעו. ואף על פי כן, אני אומר, יש משמעות לעובדה שפרעו איננו חולם את אותו חלום פעמיים, אלא חולם שני חלומות שונים עם הבדל ביניהם. כל זה נכון, החלום בעיקרו הוא חלום אחד. וזה שבהחלט יש משמעות לדבר שנכון הדבר מאים האלוקים ומהר האלוקים לעשותו, הכל נכון. אבל כל זה יכול היה לקרות גם אם פרעה היה חולם פעמיים את אותו חלום. העובדה שפרעה חולם שני חלומות שבכל אופן יש הבדל ביניהם, ואנחנו רואים כאן ממש את שני הפתרונות של יוסף, אני חושב תמון בזה הכרה נוספת, שמעבר לזה שנכון הדבר מאים אלוקים ומהר אלוקים לעשותו, יש בחלום השני תוספת, שאותה הוא פורס, ממש אפשר לראות את זה, בהבדל שבין תיאור של פסוקים כ"ט למד למד א', שבזה הוא מסיים את פתרון החלום הראשון, וכאילו לא מוסיף כלום. אז הוא מוער את המשפט הגדול הזה, ואחרי כן מפסוק למד ג' ואילך, הוא מתחיל תיאור אחר. ואני חושב שזאת הנקודה הנוספת שיוסף מדגיש ומבטא בכל התיאור הזה, והיא באמת עולה ממש בקנה אחד עם ההבדל בין החלום השני. נשים לב לדמיון בין ולא יוודע הסבא בארץ מפני הרעב, שזה עומד במקביל לבלא נודע כי באו אל קרבנה, לבין והיה אוכל לפיקדון לארץ לשבע שני הרעב אשר תהיינה בארץ מצרים ולא תיקרת הארץ ברעב, שזה פשוט תסריט שונה לגמרי, שהוא באמת מקביל לתסריט השיבולי.
חלום פרעה אחד הוא זה על השנים.
כן.
שזה לא פעמיים שבע ועוד שבע ועוד שבע ועוד שבע.
כן, אבל
שבשני החלומות מדובר על אותם שבע שנים ושבע שנים.
כן, טוב, מה שהוא שאל כאן זה על הפסוק של על ישנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון
אבל החלום פרעה אחד בכוונה שהמספרים
ולא חוזרים ולא עוד
וגם בשלושת הימים אותו דבר.
כן,
זה לא שלושה ימים שונים.
מה שאתה אומר, זה רק אפשרי אם אתה לוקח כל מגמה, זאת אומרת, הפיצול בין העצמדים. אבל גם כדי שאלה החלומות של יוסף עצמו, כתוב במפורש שזה חלום אחד בקשר לעתיד. כן? שכתוב, בהיסטוריה יוסף את חלום אחד, אשר חלם להם. אז לפי שלפחות יש מה שיוסף הביא, ששתי החלומות קשורים לאחים, לא כמו שאמרת, עוד פעם ועוד פעם מגדירים את החלומות כצמדים ולא כשתי
שאלת שאלה אחת. מה?
יואל מסביר למה יוסף.
כן, 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 בסדר, אני לא אכנס פה לנקודה הזאת.
אבל אני אקשה את הקושיה אולי באופן אחר, אולי התכוונת לזה שלפי הפרשנות המקובלת, לא זו שהיואל חידש, יוסף נזכר בחלומות, זה מתפרש, הוא פירש עצמו שהחלומות מדברים על האחים שהשתחררו לו.
אני, אין ספק ש...
אתה פירשת קודם...
לא, קודם כל החלום הראשון בוודאי הוא חלום כזה. ובזה אין ספק. אני אמרתי שבחלום השני ישנה תוספת, בוא נאמר ככה, קושייה הגדולה ביותר, איפה התקיים אביך ואמך? לא התקיים מעולם שאמך השתחווה לו. כלומר, או שאתה אומר שהחלום היה טעות, או שאתה אומר שאתה מפרש אותו אחרת.
זה שאלה מפרקידנציה, אם
סוף שזה, אני אשמח לשמוע תשובה שמניחה את הדעת. אבל אני לא מכיר. אבל אני רוצה לומר, אני לא חושב שיש סתירה בין המשמעות הנוספת. החלום האלומות בוודאי בא לומר חלום האחים. אני חושב שגם חלום השמש וריח יש לו משמעות בסיסית שהובנה בהתחלה. אני רק רוצה לומר שזה שמוזכר 11 כוכבים, בחלום הראשון לא מוזכר 11 אלומות. בעיניי יש לזה משמעות, להבדל בין ה-11 שמוזכר בפעם השנייה לחוסר הזכור המספרים שמוזכר בפעם הראשונה. ושוב, אני חושב שלא לחינם התורה מזכירה את גילו של יוסף 17 שנים, 30 שנה, שנתיים, נותנת לנו ממש להבין את הפתרון סביב העניין הזה של ה-11.
אולי גם שני חלומות, זה מראה גם זמן. יעקב הגיע למצרים אחרי שנתיים של הרעב, וכאילו
נגמר הרעב, טוב, כן, כן, אוקיי, טוב, עכשיו תשובה אחת אנחנו עדיין חייבים, לשאלה שעדיין לא פתרנו, גם עליה כמו שהזכרת יש הרבה תשובות, אבל השאלה, למה באמת החלום של יוסף נדחה, אמרנו, אחרי 11 שנים, 11 כוכבים, הגיע הרגע הדרמטי שיוסף עומד, ואולי מבין עכשיו שהחלומות האלה אמורים להתגשם, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחם. עכשיו כאמור, זאת שאלה שהיא לא קשורה רק למהלך שלנו. אנחנו אמרנו, אדרבה, זה רק מחזק את העובדה שזה לא במקרה שמה שנוסף זה שנתיים. אבל למה זה קרה? למה, מה היה פגום ביוסף שבמקום להתגשם אחרי 11 שנים, זה התגשם אחרי 13 שנים? למה היו צריכים את השנתיים הנוספים? אז רש"י אומר שהפגם היה בכך נקרא את לשונו של רש"י, מפני שתלה בו יוסף ביטחונו לזכרו. הוא זקק להיות אסור עוד שתי שנים, שנאמר, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו ולא פנה אל רעבו ולא בטח על מצרים הקרויים רעב. כלומר, החיסרון של יוסף היה בזה שהוא אמר לשר המשקים, ותזכור אותי, כן, כי אם זכרתני איתך כאשר ייטב לך, ועשית אני מדיחסת, וזכרתני אל פרעה ועשתני מן הבית הזה. וזה היה פגום. טוב, השאלה אם זה היה פגום, כבר הרמב"ן מקשה על רש"י, איך אפשר להגיד שזה היה פגום, והבן אדם אסור לו לעשות השתדלות בשביל לצאת, גם זה עומד בין הפיקוח של רבי יעקב ורבי יואל בנושא הזה של החלומות של יוסף, אבל קשה באמת לראות בזה פגם שבגללו היה צריך שנתיים, רק בגלל שהוא ביקש, תזכיר אותי למלך, לכאורה הוא עשה דבר מאוד מובן ומאוד מתבקש. אני חושב שאת החטא צריך לחפש, את הפגם צריך לחפש גם בתוך מסגרת החלומות. והבעיות של יוסף זה לא פה, בסוף פרשת וישב. היינו מצפים ש... שנתיים בכלא המצרי.
תמיד משואלים. בשבוע שלום הזה לא נורא.
אני לא, לא אמרתי מה הפגם, אז לא מה שאני ממצא בסוף, אני דווקא מוצא אותו בהתחלה, אבל מה שאני רוצה לומר, זה שזה לא זכר שם משלים את יוסף והשכחהו, זה פסוק מפתיע, נכון? היינו מצפים שיזכור אותו מיד. לשבת עוד שנתיים בכלא, זה לא כיף. ולכן אני מניח שמשהו גרם לזה שהעסק הזה התעכב בשנתיים. היה יותר טוב ליוסף אם הוא היה יוצא מהכלא שנתיים קודם. ואם זה היה קורה, הקדוש ברוך הוא יכול היה לסדר את העסק שפרעה יחלום את זה. אני מניח שאם אדם נענש להישאר שנתיים נוספות, לא נעשה, אם אדם נשאר שנתיים נוספות בכלא, זה משהו כנראה הגיע לו להישאר עוד שנתיים בכלא. זאת ההנחה שלי. בסדר, אז יכולה לחשוב שזה... כן. לא יום הולדת. היה יכול לחלום גם את החלום הזה עוד שנתיים. למה? וזה אני שותף לדעתו של רש"י, שיש כאן פגם. סליחה? אבל הוא באמת לא עשה שום דבר. איזה זה שהוא חיכה, אתה אומר, לא ברח מיד.
כן.
אוקיי, יפה, טוב. זאת גם אפשרות. אני רוצה ברשות... טוב, כן, אתה רוצה להפיע לי.
יש, תמיד שאני קורא את זה, זה מעלה שוב כאן. שהוא פצה את החלום של שר העובדים, הוא מוסיף שם את המשפט, בסוף המשפט. הוא קודם כל הוא תולה אותו על העת ואחר האור, ואחר כך הוא מוסיף את בשכה מאלך ואחר אותה את בשרך המאלך. זאת אומרת, הבן אדם המת, אז אין פה איזושהי כאן אנושי של יוסף כלפי אותו אדם שהוא בעצם מבשר לו חדשות קשות מאוד.
טוב, אוקיי, זה מעניין. אתה אומר שבגלל חוסר רגישות, אני לא נעשת אותם. טוב.
אנחנו מוצאים יותר מדי פגמים.
יותר מדי פגמים, כן. השד"ל אומר על חטא משה רבינו במי מריבה, הוא אומר, יש 15 פירושים, אני מפחד להוסיף כבר. אבל אני רוצה לומר דבר אחד שנראה לי ברור, שהוא חטא. וזה מתחיל מהחלומות. יוסף חולם חלומות. מה מצופה מאדם שחולם חלומות שכולם משתחווים לו? אני חושב, הדבר הפשוט שמצופה זה לשמור את החלומות לעצמו. והחטא הכפול של יוסף, שהוא חולם פעם אחת את חלום האלומות, והוא מספר להם, אתם יודעים, שימעו לה החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה כמה אלומותי וגם ניצבה וכו'. ואומרים לו האחים, המלוך תמלוך עלינו, ומשול תמשול בנו, ויוסיפו עוד שנו אותו על חלומותיו ועל דבריו. ואז מה קורה? יוסף חולם גם את החלום של השמש והריח ואחד עשרה כוכבים. ומה הוא עושה? ויש החלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו. כלומר, מילא בחלום הראשון, הוא יכול להגיד שברגע שהם ישמעו שמשתרבים לו, אז הם כולם יסמכו בשמחתו וכו'. אבל כבר הוא ראה בחלום הראשון, ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. ואז הוא חולם עוד חלום אחר, וגם אותו הוא הולך ומספר לאחיו ואומר להם זה, ואז כמובן התגובה היא, ויקנאו בו אחיו, ונוספה פה קנאה על העובדה הזאת, אני חושב שיוסף הלך וסיפר את החלומות, חלומות מן הסוג הזה, שחלק מהותי מהגשמתם זה הצורך לא לעורר קנאה אצל אחרים, אלא לשמור את החלומות של עצמך. שני הפעמיים האלה, כנגד שתי הפעמים שיוסף הולך ומספר מה היה, כך גם נוספו לו בסופו של דבר עוד שנתיים, או מה שזה עשה לחלום השני, כמו שהמושגים שדיברנו מקודם, זה שהוא הפך את השמש והירח ממושגים שאמורים לסמל את מה שיקרה בעוד 11 כוכבים, 11 שנים, לעוד שני איברים נוספים שהצטרפו והאריכו את מועד התגשמות החלומות הזה. ואז, אם זה כך, אז אנחנו גם יכולים לראות שתוך כדי פתרון החלומות, יוסף גם עובר תהליך. חלק גדול מהתהליך שיוסף עובר הוא באמת בחינוך הזה לשמור את הדברים לעצמו ויחס יותר נכון כלפי אחיו. והבעיה הראשונה של יוסף עוד לפני שהוא חלם את החלומות זה כמובן ויוסף את דיבתם רעה אל אביהם. וגם העובדה שיוסף בכל החלומות הראשונים לא מזכיר בכלל שם שמיים. פתרון החלומות הראשונים, שם שמיים לא נזכר. בכל פרק למדזיים לא נזכר שם שמיים. כל החלומות האלה כאילו זה אמור להתרחש לבד. והתהליך שעובר יוסף במהלך המסגרת הזאת של החלומות, זה תהליך שמכשיר אותו באמת להכיר בכך שלהגשים חלומות ועובר דרך אמונה גדולה בהשם ודרך צניעות ויחס נכון לאנשים אחרים. וכמובן שהדברים האלה היה לו הרבה זמן לחשוב מהרגע שהוא היה בבור הראשון ואחר כך הוא יורד למצרים. אנחנו רואים כבר את התגשמות חלק מהדברים כאשר בסיפור שהזכרת קודם על אשת פוטיפר, ובעיקר רואים את זה בהבדל בין צמד החלומות הראשון לשני הצמדים האחרים בהזכרת שם שמיים. צמד החלומות השני אומר יוסף כבר מהרגע הראשון כשהוא נדרש לפתור את החלום, ויאמרו אליו חלום חלמנו ופותר אינותו, ויאמר עליהם יוסף הלא לאלוהים פתרונים ספרו נא לי. וכבר תוספת שלא מופיעה בצמד החלומות הראשון, נזכור שם שמיים. ויתרה מזאת, בצמד החלומות האחרון, כאשר פרעה מגיע ושולח את יוסף, ומה יותר מצופה מיוסף שיבוא ויגיד, הנה אני אפתור לך את החלומות, אבל המשפט הראשון שאומר יוסף כאשר קוראים לו ואומרים לו, אנחנו שמענו עליך למור תשמע חלום לפתור אותו, מה אומר יוסף? ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדי אלוהים יענה את שלום פרעה. והעובדה הזאת אומרת שבד בבד עם השדרוג ביכולות שלו לפתור חלומות, כמו שראינו בהבנות השונות מה המשמעות של מספרים בחלום ומה המשמעות של חלומות שחוזרים על עצמם, יוסף גם עובר תהליך שמבטא את ההכרה בכך שהחלומות, בשביל להגשים אותם, צריך את הקדוש ברוך הוא, ומי שחולם חלומות וחושב שמתגשמו באופן טבעי, בלי קשר לשאלה מה הוא יעשה, אז עתיד לראות שפרשנות של חלום יכולה להשתנות בהתאם להתנהגות של האדם. ואולי בכך אני קצת ממצא גם בין הוויכוח שוב של רבי יואל ורבי יעקב, והשאלה אם אדם צריך לשאוף בשביל לפתור את החלומות, אדם צריך לנהוג, קודם כל, בכל מקרה, לנהוג בדרך של עבודת השם, גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו, כי אם הוא לא יעשה את זה, פרשנות החלום יכולה להתעצב תוך כדי תנועה. והשמש והירח יכולים פתאום להתווסף ל-11 כוכבים ולהיות עוד שנתיים נוספות עד שהחלום הזה יתגשם. החלום השני. ולכן הוא בעצם לא הצליח... כן. וכאן, בסופו של דבר, אני אעיר עוד הערה אחת בעניין הזה של הקשר בין מה שאת אומרת הרגע, בין עזרת הקדוש ברוך הוא לבין בשר ודם, שזאת שאלה שבאמת עומדת כאן באופן מעניין. האם יוסף בפתרון החלומות שלו בסופו של דבר הוא הגיע לנבואה או לא? כלומר, האם יוסף היה נביא? אפשר לראות מחלוקת גם במדרשים, גם במפרשים סביב השאלה הזאת. והיא באמת קצת תלויה במשפט שאומר יוסף לשר המשקים ולשר האופים, שהוא גם אומר להם, הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. זה משפט מוזר מאוד. הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. פשטו את המשפט הזה יוצא, אני שווה אלוקים, כן? הלא לאלוקים פתרונים, זאת אומרת, אז אי אפשר לפתור, אז ספרו נא לי. נו, מה הקשר למשפט הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי? אז אני כאן רוצה לקרוא דברים שכותב הרד"ק על הפסוק הזה. הלא לאלוקים פתרונים, כמו שהחלומות שלו, והוא יחלים בני אדם ויראה להם העתידות, כן שלא הפתרונים, שישכיל בני אדם להבין דברי החלומות ופתרונם, שאם לא יימצא פותר החלומות, יהיו החלומות לבטלה. מה הכוונה הלא לאלוקים פתרונים ספרו נא לי? לא לאלוקים פתרונים במשמעות הזאת שהאלוקים נותן לאדם את היכולת לפתור את החלומות. כי אם אין לאדם את היכולת לפתור את החלומות, אז אין שום משמעות לחלומות. אם יש חלומות, יש כנראה גם משמעות לחלומות הללו, ומישהו אמור להבין ולפתור אותם. והדרך לפתור את זה, הרד"ק אומר, כמו שבאמת גם יוסף כנראה אומר, זה שיסכיל בני אדם להבין דברי חלומות. אז צריך פשוט להשתמש בשכל, בחוכמה. ראינו את המפתח הראשון, שהיה 3 שריגים, 3 ימים, יום השלישי, יום הולדת את פרעה, ואיך הדברים האלה הובילו להבנת החלומות הנוספים של 11 כוכבים ושל 7 שנים מאלה, ומתוך חוכמה, אז אדם נדרש להפעיל את כוחות התבונה שיש לו, ומתוך אמונה שיש כאן איזשהו שילוב בדברים האלה. וזה באמת גם מה שאומר פרעה ליוסף בסוף הפתרון של יוסף, של החלומות. אומר פרעה אל יוסף, אחרי, בפסוק למצד, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אל נבון וחכם כמוך. וזה אני חושב הראיה הטובה ביותר לפירוש הרד"ק. מה זה אחרי אלוקים הודיע? אם אלוקים הודיע אותך, אתה לא נבון וחכם. מה כאן החוכמה הגדולה? אבל זו בדיוק אותה משמעות. אחרי הודיע אלוקים אותך, לא הודיע אלוקים אותך את כל זאת במובן שנתן נביא וקיבלת את זה. אלא אם אתה הצלחת להביא את המסר שאלוקים רצה להעביר, אז אין נבון וחכם כמוך, לא אין נביא כמוך, אלא אין נבון וחכם כמוך, כי פתרון חלומות אכן לא בהכרח דורש נבואה, אלא דורש שאדם יהיה עם תבונה ועם חוכמה, וכשיהיו לו את שתי התכונות הללו, אז הוא יצליח לפתור את החלומות. בסופו של דבר, אפשר לומר שהמילים הללו, אין נבון וחכם כמוך, הביטויים הללו של נבון וחכם, זה ביטויים שאנחנו מוצאים רק כלפי עוד אדם אחד בתנך, שלמה, שנבון וחכם, והעובדה הזאת שבעצם הופכת את יוסף להיות האדם השני הכי חכם בתנך אחרי שלמה, היא זאת שנתנה לו את היכולת לפתור את החלומות, יחד עם תהליך מתמשך שהביא אותו להכרה שאלוקים ויענה את שלום פרעו, את הישר האלוקים עושה רעת פרעו, שהכל בידי שמיים, וכל החוכמה תלויה ביכולת של שילוב החוכמה והתבונה עם רצון השם. אבי אמנון,
שתי הערות. לשיטתך, לו הייתי מקבל, ואחד עשר כוכבים הם גם כן זמן, אז מרגע שיוסף הכיר בשלטונו של פרעה, זה מה שקורה שם, זה לא שהוא סמך על אנשים, אלא בפסוק "הזכרתני איתך", יש לי "הזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית", וזה הוא הכיר בשלטונו ובמשפטו של פרעה, ואז הוא צריך לחכות לשם של הירח. זאת אומרת, כל האפשרות התיאורטית שאחת עשר כוכבים יהיו 11 שנים, זה אם לא רק לאלוהים תיכון לספרו נלי, אלא אם הוא גם סומך על זה שהשם יעשה את זה. אבל אם הוא סומך על פרעה, הוא צריך לרקות לפרעה. ופרעה, במונחים שהצגת, זה השמש. הירח זה לא יכול להיות בשום אופן מצרים, אלא רק שאר הרצות. אז אילו הייתי חושב כמוך ככה הייתי מחזיר. וההערה השנייה היא, אני חושב שיש הבדל בין הצמד הראשון לצמדים האחרים, הצמד הראשון המספרים הם רק באחד, ואין אמירה מפורשת בכתוב שזה ימים, שזה זמן. בחלום האתר המשקין יש הדגשה מתוך חלום עצמו, זאת ההערה השנייה, שזה יקרה מהר. זה לא רק ידיעה חיצונית שבעוד שלושה ימים יש יום הולדת, אלא והיא חתורה. אתה ניצב. והשיב לאשכנותיה הנביא, ויצחק. כל התהליך רק במהירות עצומה. זאת אומרת, החלום צועק מהירות עצומה. למה שלושת הצרגים הם שלושה ימים ושבע פרות הם שבע שנים? כי התהליך מתואר ככה. תהליך של הגפן הוא מהיר מאוד, והתהליך של הפרות הוא הדרגתי ובקצב אחר. גם האלומות וגם הכוכבים מתרחשים בקצב אחר, לעומת הפרגים ששם כל התהליך רץ לנגד עיניו במהירות עצומה, ומזה עולה מתוך החלום עצמו. שיחידות הזמן הן מהירות ולא שנים אלא ימים.
לגבי הערה השנייה, אני חושב שפשוט רעב הוא לא יחידות של ימים עבד המשמעות שלו.
אבל כפורח הבלטה
נמצא
יחידות
שלותי הנביאים,
זה תהליך מהיר
שלוקח
זמן בדרך כלל
והוא רץ לנגד עיניו במהירים. לגבי הערה השנייה שלך, אז לו הייתי חושב כמוך שיוסף לא בכלל לא אמור להגשים את החלומות, אז לו הייתי חושב מה אתה היית חושב, לא היית חושב כמוני, דווקא לא הייתי חושב בכיוון הזה. מפני שאז בכלל יוסף לא אמור להציע שום דבר, להציע, להגשים את החלומות שלו. כמו שהוא לא צריך להגשים את החלום הראשון.
לפרעה.
כן. אז יוצא שאנחנו לא מסתדרים ביחד. כן, אני פשוט כבר עובר בדקה ו-40 שניות את הזמן, וראיתי פה הקפדה גדולה על הזמנים. אני גם באמת, כל הסיבה שאני לפני הרב יואל, זה רק בגלל שאני פשוט מסיבות אישיות החלטים חייב ללכת. אז אני ברשותכם אעצור פה, באמת נותנים טעם של עוד. באמת תודה רבה לכם, וכל טוב.
תודה.
שני דברים.